כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי ח' בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף מ"ד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הולכים וקריבים בסייעת הדשמיא הגדולה לסיום הפרק הרביעי של מסכת בבא קמא, פרק ששמו שור שנגח דלת ואי, ואנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו לאיל בדף מבית עמוד בית בדבר תשלום הכופר שבעלי השור המועד משלמים ליורשי הנפטר. והדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. יהודי ירושלמי ששימש כשוחט נסע לארגנטינה כדי לשחוט פרות, אבל נספה בתאונת מטוס מחרידה שהרה בדרכו הארוכה. הנהלת המפעל בחול עמדה לשגר לארץ ישראל סכום כסף גדול כפיצויים מאחר והשוחט נפטר בדרכו לעבודה. ובפני הגאון רבי יצחק וייס זצ"ל הוצגה השאלה, כיצד יש לחלק את סכום הפיצויים בבני המשפחה? האם הוא מגיע לאלמנה בלבד? האם גם לכל אחד מבניו של השוחט זכות בממון הזה, או שמה בכלל על כסף זה חלים דיני הירושה ולבחור מגיע כפליים, שהרי כסף זה מגיע עקב עבודתו של אביהם המנוח. ובעל המנחת יצחק מביא בהקשר לשאלה הזו את דברי סוגייתנו. בסוגייתנו מבואר שבעליו של שור המועד להרוג בני אדם משלם כופר ליורשי הנפטר כדמי ערכו של הנפטר. כמו כן מביאה הגמרא את דברי ריש לקיש הדורש מן הפסוק ואמית איש או אישה, האמור בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, שכאשר שור הורג אישה נשואה, אין דמי הכופר שייכים לבעלה כשאר ירושתה, אלא בניה נוטלים אותה. אם אין לבנים, יתלום שאר יורשיה. על כך מקשה בעל ההפלאה מהמשך סוגייתנו, ששם מבואר כי הבעל אינו יורש על הנכסים שנמצאו תחת ידי אשתו בשעת מיטתה, אבל נכסים שיגיעו לה לאחר מכן, כגון ירושות שיגיעו לה לאחר מיטתה, אין לו זכות בהן, וגם המון שהלוותה לאחרים לפני נישואיה, אינו רשאי לגבותו מיד הלווים, אלא יורשים אחרים שלה נוטלים אותו. ואם כן, מדוע יש צורך בפסוק מיוחד כדי ללמוד ממנו שהבעל אינו מקבל את דמי הכופר? הרי דמי הכופר אינם אל החוף שנוצר לאחר מיטתה, ואין הם נחשבים כנכס שהיה תחת ידיה בשעת פטירתה. המנחת חינוך במצווה נון א' שנדרש לשאלה הזו מבאר, כי כאשר נתבונן נבחין כעד הרבה, לולי חידוש התורה שכסף הכופר אינו מיועד לבעלה, היינו סבורים שהבעל יקבלו, שכן למעשה הבעל הוא היורש את אשתו, אלא שהתורה הטילה מגבלות על כוח ירושתו, שאינו יורש כי אם ממון שהיה ברשותה בשעת פטירתה. אולם, למעט ממון זה, הבעל הוא היורש. והנה כסף הכופר כלל אינו נכלל בדיני ירושה, שהרי הוא אינו אלא חוב כספי שנוצר לאחר מיטתה ומעולם לא היה שלה. אלא התורה קבעה שעל בעל השור להעניק מתנה ליורשי הנהרגת. מעתה, אחר שבעל השור מחויב להעניק מתנה ליורשי הנהרגת, כלום לא היינו מעניקים זאת לבעל שהוא היורש העיקרי? לכן נזקק ריש לקיש לדרשה מיוחדת כדי ללמוד שגם מתנה זו אינה מיועדת עבור הבעל. לפיכך אומר בעל המנחת יצחק, גם במקרה זה של השוחט, מאחר שסכום הפיצויים מעולם לא היה של הנפטר, אין חלים עליו דיני ירושה כלל ועיקר, וכל שיש לברר הוא מה המנהג במקרים אלו, כיצד מחלקים את הכסף, האם לאלמנה בלבד או שמא לכל בני המשפחה, אבל אין עליו דיני ירושה. זוהי ההערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת שמים אנו את פעמינו בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיה, הפרק הפותח של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף מ"ג. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות, כעת נשיב את התשובות לשאלות הללו. שאלה ראשונה, מאיזה תשלומים פטור שור הנוגח שלא בכוונה ומניין? התשובה, לרשלה כיש פטור מ-30 של עבד, שנאמר כסף 30 שקלים ייתן לאדונה והשור יסכל. הרי שאם אינו נסכל אינו משלם, ולרבה פטור מכופר שנאמר השור יסכל וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו. שאלה שנייה, מה החילוק בין בעלים המודה ששורו הרג עבד לבין מודה שהרג בן חורין? התשובה, בבן חורין ששייך באופן שישלם כופר על פי עצמו, דהיינו באופן שבאו העדים ששורו הרג, ולא ידעו אם זה שור תם או מועד, והודו הבעלים שהיה זה שור מועד, לכן, אף אם לא באו עדים כלל עליו לשלם את דמי הנהרג, ואילו עבד שאין שייך בו כלל תשלומי 30 שקלים על פי עצמו, אינו משלם דמים. שאלה שלישית, האם רבה יסתפק באש שלא בכוונה בדווקא? לרשי בדווקא, משום שאש בכוונה פתורה, משום שקים לבדרה במיני, ולתוספות לאו דווקא, ובכוונה כל שכן שחייבת. שאלה רביעית, מדוע אין להוכיח מהמשנה של המדליק את הגדי שפטור על עבד כפות שאין תשלומים לעבד? התשובה, שהרי עמיד ריש לקיש כשהצית בגופו של עבד, ומה שפטור מתשלומים זה מחמת שחייב מיתה. שאלה חמישית, מה עם צדדי הספק של רבה אם אש שלא בכוונה משלמת כופר? התשובה, האם דווקא בשור כיוון שבכוונה משלם כופר שלא בכוונה משלם דמים? או שמה, כיוון שבשור שלא בכוונה אין משלם כופר ובכל זאת משלם דמים, יהיה שווה בזה לאש. שאלה השישית והאחרונה על דף מ"ג, מדוע אין להוכיח מכך שריש לקיש לא דורש את המילה אם האמורה לגבי עבד שחייב על נגיחה שלא בכוונה, שגם לא דורש את האם האמורה לגבי כופר? התשובה, שכן, המילה אם האמורה בעבד לא נאמרה לגבי חיוב תשלומים, אלא לגבי נגיחתו, והמילה אם האמורה בכופר נאמרה לגבי החיוב כופר. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף שלמדנו אתמול, דף מ"ג ממסכת בבא קמא. וחי את מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי, ח' בתמוז תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי הלא הוא דף מ"ד ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים דף מ"ג עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, מן המילים תנו רבנן או בניגח, או ותיגח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, ונסיס בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה וכן בבן או בבת. למדנו במשנה לאל בדף מ"א עמוד א', וכן בבן קטן וכן בבת קטנה שמתו בנגיחת השור, נוהגים הדינים הללו שהשור נסכל, הן ביותו תם והן ביותו מועד, ומשלמים הבעלים כופר בשור מועד, בתוספת לזה שהשור נסכל. ויהיה הגמרא ברייתא במקור לדין הזה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר לגבי שור מועד שהרג את האדם בספר שמות פרק כ"א פסוק למד א', או וניגח או ותיגח, לחייב על הקטנים כגדולים, שאף על נגיחת הקטנים חייב השור סקילה, ולכאורה מדוע הוצרך הפסוק לומר כן, ועל הודינו, הלו אפשר ללמוד את הדין הזה, מבמה מצינו. הועיל וחייב אדם באדם, מאחר שחייבה התורה מיתה באדם שהרג אדם, וחייב שור באדם, וחייבה לסכול את השור שהרג אדם, אם כן, מה כשחייב אדם באדם לא שנה בין קטנים לגדולים? כשם שבאדם שהרג אדם אין חילוק, אם הרג לגדול או לקטן ובשניהם חייב הרוצח מיתה, אף כשחייב שור באדם לא תחלוק בו בין גדולים לקטנים. אז אם כן, ניתן ללמוד זאת בבמה מצינו. ועוד, הרי קל וחומר הוא, אפשר ללמוד את הדין הזה גם מקל וחומר. ומה אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים, אם באדם שהרג אדם שלא חייבה התורה, אלא אם הרוצח היה גדול. אבל אם הרוצח היה קטן, אינו חייב, כי נאמר בפסוק והשקיע ככל נפש אדם מות יומת ואיש הכוונה לגדול, ולמרות שקטן פטור מכל המצוות, בכל זאת צריך פסוק מיוחד למעטו, משום שנאמר מכה איש ומת, והיה מקום לומר שכל המכה ואפילו קטן יהיה חייב. לכך צריך תמיות של המילה איש. אז מה אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים, דהיינו, קטן שהרג אדם פטור, ומכל מקום חייב בו על הקטנים כגדולים, שאם הנהרג היה קטן חייבה התורה עליו מיתה, שור באדם שעשה בו קטנים כגדולים, שאף אם השור שהרג היה קטן, הוא חייב מיתה, שהרי נאמר וכי ייגח שור את איש, או את אישה ומץ הכל יסכל השור, ואף אם נולד באותו היום הוא נקרא שור, כנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, אז אינו דין שחייב על הקטנים כגדולים, כל שכן שיהיה חייב אם הנהרג היה קטן, אם כן, ניתן ללמוד את הדבר הזה בקל וחומר. למה מביאה הברייתא הפסוק או בן יגח או בת יגח לחייב את הקטנים כגדולים? או יותר נכון לומר לחייב על הקטנים כגדולים. ולפני שנביא את המשך הגמרא, נביא את שאלת האחרונים. הרי הכלל הוא שאין עונשים מן הדין. ואם כן, כזאת שייך ללמוד מיטת השור מקל וחומר. התשובות הן כך. המערשה מבאר שהטעם שאין עונשים מן הדין, שמא עונש זה נאמר על העבירה הקלה, ואינו מספיק כדי לכפר על העבירה החמורה, ולפי הטעם הזה, אין לומר כן אלא באדם, אבל בשור שאינו מתכפר בעונשו, לא שייך לומר זאת. או תירוץ שהטעם שאין עונשים מן הדין, משום שיש לחשוש שמא תימצא פרחה לקל וחומר, ונמצא שאינישו אדם לחינם. אבל לגבי עונש השור לא חששו לכך. תשובה שלישית, לפי הסובר שכך היא הלכה למשה מסיני שאין כוח ללמוד בקל וחומר להעניש, צריך לומר שההלכה נאמרה רק לגבי חיובי אדם ולא לגבי חיובי השור. אם כן, חוזרים אל הגמרא. מדוע למדנו לחייב על הקטנים כגדולים שגם על נגיחת הקטנים חייב השור סקילה? למדוע לומדים את זה מפסוק? הרי ניתן ללמוד זאת מקל וחומר. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין ללמוד כן, שכן אם אמרת שאדם באדם חייב אף אם הרג אדם קטן, שכן מצינו בו חומרה אחרת שחייב בארבעה דברים, שחייב לשלם גם על הצער והריפוי והשבט והברושת, מלבד הנזק, כיוון שהנזק גם השור חייב. ולכך נקטה הברייתא שאדם חייב בארבעה דברים, כלומר ארבעה דברים נוספים מלבד הנזק, שאף השור חייב. תאמר בשור שאינו חייב בארבעה דברים. ויש לומר שכמו כן אינו חייב על הריגת הקטנים. לכן תלמוד לומר צריך ללמוד מהפסוק, או וניגח או ותיגח, לחייב על הקטנים כגדולים. ובהכרח כוונת הפסוק לקטנים, שכן על הגדולים כבר נאמר לפני זה, והמית איש או אישה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואין לי ללמוד מפסוק זה לחייב על הקטנים אלא במועדין, שבהם מדבר הפסוק. שכן לאחר שנאמר ואם שור נגח הוא מתמול שלשום ועד בבעליו, אז נאמר הפסוק הזה או בניגח או ותיגח. בתם מניין, שור תם מניין שגם הוא חייב על הקטנים, ולמרות שנתבאר לאל בדף למ"ז עמוד ב' שכל שחייבה התורה במועד חייבה גם בתם, ואם כן מאחר שמצינו שהמועד חייב בקטנים בהכרח שגם התם חייב עליהם, מכל מקום הייתה צריכה התורה לכתוב את הדין הזה בתם, והיינו לומדים זאת בקל וחומר שגם במועד חייב, מאחר שריפתה התורה את זה במועד ולא בתם, משמע שהתם פטור על הקטנים. מבארת הברייתא, דינו, ניתן ללמוד זאת בבמה מצינו, הועיל וחייב באיש ואישה, מאחר שחייבה התורה שור שהרג איש ואישה גדולים, וחייב אף בבן ובת קטנים, מה כשחייב באיש ואישה לא חילקת בו בינתם למועד, וגם שור תם חייב עליהם, אף כשחייב בבן ובת לא תחלוק בו בינתם למועד, וגם התם חייב על הקטנים. ועוד יש ללמוד זאת מקל וחומר, מה איש ואישה שכן אורע כוחם בנזיקין, שהחמירה התורה וגרעה כוחם, שהרי כשהם מזיקים חייבים לשלם על נזקם, ובכל זאת לא חילקת בו בינתם למועד, וגם התם חייב עליהם מיטה, בן ובת קטנים, שיפה כוחם בנזיקין שהקלה התורה ויפתה את כוחם, שכן אם הם הזיקו פטורים מלשלם על נזקם, אינו דין שלא תחלוק בהם בינתם למועד, קל וחומר שלא נחלק בהם בינתם למועד, וגם אתם חייב מיטה עם הרגם. דוחה הברייתא את הלימוד הזה של במה מצינו. אמרת וכי דנים קל מחמור להחמיר עליו, וכי אפשר ללמוד במה מצינו ולומר שכשם שהחמירה התורה בדבר החמור, כך יש להחמיר בדבר הקל, וכי אם החמיר במועד החמור ש חייב בו על הקטנים, תחמיר גם בטעם הקל לחייב בו על הקטנים? והדחייה הזו עולה על הלימוד מבמה מצינו, שכן בלימוד זה לומדים טעם ממועד, כלומר, שלאחר שכתבה התורה שחייב במועד על הקטנים, מעתה יש ללמוד שכשם שהמועד חייב אף על הקטנים, כך הטעם חייב אף על הקטנים. ולכך דוחה הברייתא שהמועד חמור יותר ואין ללמוד ממנו לטעם שהוא קל. אבל על הקל וחומר אין לפרוך בדחייה הזו, שכן אין לומדים בקל וחומר תם ממועד, אלא לומדים בן ובת הקטנים מאיש ואישה הגדולים. ואף אם לא היה נכתב כלל בתורה שחייב במועד על הקטנים, היה אפשר ללמוד מקל וחומר לחייב על הקטנים, שהרי יפה כוחם יותר מהגדולים, לסברת הברייתא כעת. כך תוספות בדיבור המתחיל, וכי דנין קל מחמור. ובהכרח לימוד הבמה מצינו הוא תם ממועד, שאם לא כן, אם נאמר שלומדים במה מצינו קטנים מגדולים, שכשם שחייבה התורה על הגדולים, כמו כן יש לחייב על הקטנים, מדוע צריך פסוק כלל במועד שחייב בקטנים? הרי היה אפשר ללמוד גם במועד לחייבו מבמה מצינו, ובהכרח, שלולי שגילתה התורה במועד שחייב על הקטנים, לא הייתי לומד לחייבם, וכמו שנתבהר בתחילת הברייתא, שאין ללמוד קטנים מגדולים. ומעתה נמצא שהלימוד הוא תם ממועד, שכשם שבמועד לא חילקה התורה, כמו כן בתם, אין לחלק. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועוד, גם הקל וחומר, הוא אינו נכון, שכן, יש לומר, אם אמרת באיש ואישה שחייבים עליהן, הן תם והן מועד שכן חייבים במצוות, תאמר בבן ובת שפטורים מן המצוות, ולכך לא החמירה התורה בהם לחייב עליהם אף את התם. ומאחר שאין ללמוד לחייבה מבמה מצינו או קל וחומר, תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק, או וניגח או ותיגח. מריבוי הפסוק שכתב פעמיים את המילה ייגח, יש ללמוד שריפתה התורה בקטנים, הן נגיחה בתם, והן נגיחה במועד. וכן יש לדרוש לרבות, הן נגיחה למיטה, והן נגיחה לנזיקין, שהרי אף הנגיחה הראשונה מיותרת, שהיה די במה שנאמר אובן ובת, כמשפט הזה יעשה לו. ולכך יש לרבות משתי הנגיחות, נגיחה אחת לרבות תם ונגיחה אחת לרבות נזיקין. ובפירוש הברטנורה על התורה בפרשת משפטים, פרק כ"א פסוק למד א', כותב שרק יגח אחד הוא מיותר, ומהאיתור הזה לומדים לרבות אין את התם ואין את הנזיקין. שכן כך הוא דרך התלמוד, כאשר יש שתי דרשות שקולות, לומדים את שניהם מאיתור אחד. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף מ"ד עמוד א'. שור שהיה מתחכך בכותל להנאתו, ונפל הכותל על האדם והרגו, ונקטה המשנה לשון נפל ולא יפילו, משום שלמסקנת הגמרא לקמן בדף מ"ד עמוד ב', מדובר דאזיל מיני מיני, וביאר בנימוקי יוסף, דהיינו, כשנטה הכותל ליפול, הכביד עליו השור עד שנפלו שניהם כשהם מחוברים על האדם. ולכך נקטה המשנה ונפל, כלומר שהשור עצמו נפל ולא ויפילו, שמשמעותו שהכותל בלבד הוא שנפל מחמת השור. אם כן, שור שהיה מתחכך בכותל ההנאתו, אומרת המשנה בדף מ"ד עמוד א', ונפל הכותל על האדם והרגו, או שור שנתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, או שנתכוון לכנעני והרג בן ישראל, או שנתכוון לנפלים והרג בן קיימה, בכל אילו כיוון שלא הרג השור בכוונה את האדם, פטור. ולכמן תבאר הגמרא מאיזה חיוב הוא פטור. זוהי המשנה שלנו בדף מ"ד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת, מאיזה חיוב פטרה המשנה את השור שהרג שלא בכוונה. והמחלוקת הזו עולה על כל האופנים של המשנה, אין בנתחכך בכותל ואין במתכוון להרוג בהמה והרג אדם. כך מסביר השיטה המקובצת. אומרת הגמרא, אמר שמואל, מה ששנינו במשנה שפטור, היינו פטור השור ממיטה כיוון שלא הרג בכוונה. כמו שדורש רבי שמעון לקמן, בדף מ"ד עמוד ב', ממה שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, השור יסכל וגם בעליו יומת, כמיטת הבעלים כך מיטת השור. מה בעלים אינם חייבים מיטה, אלא אם כן כיוונו להרוג, גם השור אינו נסכל, אלא אם הייתה כוונתו להרוג. אבל אומר שמואל, וחייב בעל השור בחופר, שאף שלא הרג השור בכוונה, מכל מקום חייבים הבעלים לשלם כופר על הריגתו. כדעת רבי יוחנן ליל בדף מ"ג עמוד ב', שהוא מרבה מהפסוק לחייב את הכופר גם על הריגה שלא בכוונה. ואילו רב אמר, מה ששנינו במשנה פטור, הכוונה פטור מזה ומזה. הן שהשור פטור ממיטה, והן שהבעלים פטורים מכופר. וזה כדעתו של רב הלל בדף מ"א עמוד א', שכל שאין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר. ואילו הראב"ד מבאר, שאין מחלוקת בין רב לשמואל בדין, אלא שרב העמיד את המשנה בתם ולכן פטור גם מכופר, ולשמואל העמיד את המשנה בשור מועד, ולכך מתחייב בכופר. שואלת הגמרא על דעתו של שמואל והמי, מדוע חייב בעל השור שנתחכך בכותל והרג אדם, מדוע הוא חייב בכופר, והתאמו, והרי זו הפעם הראשונה שנתחכך בכותל והרג, שסתם שור המוזכר היינו שור תם, עד שתפרש המשנה שמדובר בשור מועד, ותם שהרג, פטורים הבעלים מלשלם כופר. וגם לדעת רבי יוחנן שדורש ליל בדף מ"ג עמוד ב', מהמילים אם כופר, לרבות שאף על הריגה שלא בכוונה חייב כופר, מכל מקום בשור תם, גם הוא מודה שפטור מכופר ואינו מרבה אלא בשור שהיה מועד. ומוסיפים התוספות לדיבור המתחיל תם, שאי אפשר לומר שלדעת שמואל המשנה כדעת רבי יוסי הגלילי ליל בדף ט"ו עמוד א', שמחייב בתם חצי כופר, שהרי ממה שנאמר במשנה ליל בדף מ"א עמוד א', ששור תם פטור מכופר, משמע שלדעת המשנה פטור מכופר לגמרי, שלא כדעת רבי יוסי הגלילי. תרץ את הגמרא כדאמר רב, כמו שפירש רב את המשנה לקמן בדף מ"ז עמוד ב'. במשנה שם נאמר ששור שנכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות ונפל לבור והרג את אביו או את בנו של בעל החצר שהיו בבור, בעל השור חייב בכופר. מקשה הגמרא, והרי השור תם ואינו חייב בכופר. ועל זה תרץ רב, שאכן מדובר באופן שכבר היה מועד ליפול על בני אדם בבורות, ואף שבאופן זה אינו מצוי, יש להעמיד את המשנה כך. אם כן, אומרת הגמרא, המשנה מדברת בשור מועד ליפול על בני אדם בבורות, שכבר נפל שור זה שלוש פעמים על בני אדם שהיו בבורות, ובכך נעשה מועד וחייב לשלם כופר. כמו שהמשנה לקמד דף מזין עמוד ב' מעמידה, החנמי גם כאן יש לבאר שהמשנה מדברת בשור שמועד להתחכך על בני אדם בקטלים, שכבר הפיל שלוש פעמים כותל על בני אדם ונעשה בכך מועד, ולכן הוא משלם כופר. שואלת הגמרא, יחי, אם כך, נמצא שהשור הפיל את הכותל בכוונה על בני אדם, ויהיה קשה הרי בר קטלו, יש לחייב את השור מיטה, על שהרג אדם בכוונה ומדוע פותרת המשנה את השור ממיטה, ושאלת הגמרא היא לא כיצד נעשה השור מועד להפיל כותל על בני אדם, כי היו צריכים כבר להרוג אותו בפעם הראשונה שהוא הפיל את הכותל, שכן יש לתרץ שכן היו צריכים להורגו, אלא שברח כל פעם ולא הספיקו להורגו, כמו שתרצה הגמרא לאל בדף מ"א עמוד א', ובהכרח שקושיית הגמרא היא גם על הפעם הרביעית, שכיוון שהפיל את הכותל בכוונה חייב מיטה, מדוע נאמר במשנה שהוא פטור, כך מסביר המהר"ם. ואף שאת המשנה לקמן העמיד רב באופן שהיה מועד ליפול על בני אדם בבורות, ולכאורה גם שם היה אפשר להקשות שאם כן נמצא שהפיל עצמו בכוונה וחייב מיטה גם על הפעם הראשונה שעשה כן, וכיצד נעשה השור מועד לעשות כן שלוש פעמים, מסבירה הגמרא ששם אין להקשות כן, שכן בשלמה הטעם שם יש לפרש שאכן בשלוש פעמים הראשונות לא הפיל השור בעצמו בכוונה על בני אדם, אלא כמו שביאר רב יוסף לקמן בדף ממחת עמוד ב', דחזה ראה השור ירוקה עשב על פי הבור ובא לאוכלו, ונפל שלא בכוונה והרג את מי שהיה בבור, ולכך אינו חייב מיטה, שהרי נפל שלא בכוונה. שהרי אם נפל בשלוש פעמים הראשונות בכוונה, יהיה קשה מדוע לא יארגו מיד בפעם הראשונה, ואין לתרץ שהשור ברח בכל פעם לפני שהספיקו לסוקלו, שהרי השור נמצא בתוך הבור ולא יכול לברוח, בהכרח שבכל הפעמים נפל שלא בכוונה, כמו שמבאר רבי יוסף, שהשור ראה עשב על פי הבור ובא לאוכלו ונפל שלא בכוונה והרג את מי שהיה בבור, ולכך אינו חייב מיטה, שהרי נפל שלא בכוונה. וכיוון שעשה זאת שלוש פעמים, הוא נעשה מועד, וחייב על הפעם הרביעית כופר. ואף שהיה זה שלא בכוונה, הוא חייב כופר, וגם כאן מבואר שלדעת רב, אם השור אינו חייב מיטה, אין הבעלים משלמים כופר, אין זה אלא באופן שהיה השור מועד גם למיטה, וכגון כאן, שבשלוש הפעמים הראשונות, הפיל השור את הכותל בכוונה על בני אדם, והוא עד למיטה, אלא שברח בכל פעם לפני שהספיקו לסוקלו, ולכך כשהוא עד הייתה הדעתו לחיוב מתאה עם הכופר, ואם הפיל בפעם הרביעית שלא בכוונה, כיוון שפטור ממיטה, פטור גם מכופר. אבל לגבי בור שבהכרח, גם בפעמים הראשונות נפל לתוך הבור שלא בכוונה, נמצא שלא הייתה הדעתו לעניין חיוב מיטה עם הכופר, אלא הרי הוא כשן ורגל שהרגו אדם שאינו חייב מיטה וחייב בכופר. אלא שמכל מקום, כיוון שאופן זה משונה הוא, אינו משלם בפעם הראשונה כופר, אלא אחר שעשה זאת שלוש פעמים והורגל בכך. אבל בפעם הרביעית, כיוון שכבכך הורגל, הרי זה כשן ורגל שחייב כופר גם אם אינו חייב מיטה. אלא אחה, מקשה הגמרא, כאן בשור שנתחכך בכותל והפילו על בני אדם, מה יקלה מהמר, איך אפשר לומר שלא נתכוון השור למעשיו? וכיוון שנתכוון להפיל השור על בני אדם, מדוע אינו חייב מיטה? תרצת הגמרא חנמי, גם כאן מדובר שהפיל את הכותל על בני אדם בלא כוונה. כגון, ומתחכך בכותל להנאתו ולכך אינו חייב מיטה. ובזה נחלקו רב ושמואל, אם כיוון שפטור השור ממיטה, פטור גם מכופר, או לא. היינו, שבכל הפעמים הראשונות הפיל את הכותל בכוונה ובכך נעשה מועד לחיוב מיטה עם הכופר. הפעם הרביעית, הפיל שלא בכוונה, ובזה נחלקו רב ושמואל, אם כיוון שאינו חייב מיטה, פטור גם מכופר. אם כן, את מהלך הסוגיה פירשנו כפירושו של רש"י, שמחלוקת רב ושמואל היא בדין מועד שהרג שלא בכוונה, אם חייב כופר או לא. תוספות, בדיבור המתחיל ההכנה בי במתחכך להנאתו, מבארים, שרב ושמואל חולקים בדין שור שהרג בצורת הזק של שן, אם חייב בכופר או לא. שלדעת שמואל חייב בכופר, ולדעת רב פטור. ולפירושו זה של תוספות, מהלך הסוגיה הוא כך. המקשה הבין שהמשנה מדברת באופן שהיה מועד להפיל את הכתלים, אבל שלא בכוונה על בני אדם. ולכן הקשה המקשה שבאופן זה הרי הוא תם, אף אם הרג אדם כמה פעמים, שכל עוד שלא הרג אדם בכוונה אינו נעשה מועד בכך. תרץ את הגמרא שמדובר במועד שאכן היה מועד להפיל הכותל על בני אדם. והבין המקשה שהכוונה שהיה מועד להפילם בכוונה על בני אדם להמיתם. ולכן הוא הקשה שאם כן יש לדון אותו במיטה שהרי הוא הרג בכוונה. על זה מתרץ את הגמרא שאין הכוונה כן אלא להתחכך בכותל להנאתו. ובכך הרי הוא מועד מתחילתו כמו שן שמועדת מתחילתה. ובזה נחלקו רב ושמואל אם חייב כופר בשן שלא בכוונה. חוזרים אל הגמרא עכשיו ששואלת, ומינה ידינן, מניין נדע שאכן כוונת השור היה להתחכך להנאתו בכותל ולא להפילו על בני אדם? משיבה הגמרא כגון שרואים אנו דבטר דנפל, שגם לאחר שנפל הכותל עדיין כמתחכך השור בי בכותל. ובכך מוכח שלא הייתה כוונתו להפיל את האדם ולהמיתו אלא להתחכך להנאתו. בקשה הגמרא והקת יצרורות נינו, ועדיין קשה, מדוע חייבים הבעלים כופר אבל לא אופן זה שהפיל השור את הכותל על בני אדם? דומה לצרורות שהבהמה מתיזה תוך כדי הילוכה ולא חייבה התורה בכופר, אלא באופן שהמית בגופו ממש כגון בנגיחה, כי כיוון שנאמר לגבי חיוב כופר כי ייגח, משמע שהריגה נעשית בגופו ולא בכוחו. מתרץ את הגמרא אמר רב מרי, בריידי רב כהנא, אכן המשנה מדברת דקאזיל מיני מיני. שאף לאחר שנפל הכותל המשיך השור ודחפו ללא הפסק, עד שהפילו עליו, נמצא שהנזק נעשה בגופו ממש. ואני מוכר יוסף מפרש את מה שכבר הסברנו במשנה, שכשנטעת כותל ליפול, הכביד עליו השור עד שנפלו שניהם על האדם, הכותל מלמטה והשור מלמעלה בחיבורין. כלומר שהשור היה כמחובר לכותל, ולכן עכשיו שמזיק בגופו ולא בכוחו. הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק יוד הלכה יוד פוסק, היה מועד להתחכך בכתלים ומפילן על בני אדם, ונתחכך בכותל הנעתו ונפל על האדם ומת מחמת חיכוכו, השור פטור ממיטה. שואל עליכם משנה, מדוע לא הביא הרמב"ם את מסקנת הגמרא שמדובר דקאזיל מיני מיני? מבאר האור שמח שהרמב"ם אינו מפרש את קושיית הגמרא כשיטת רשי, אלא הוא סובר שגם צרורות יש חיוב כופר. והגמרא מקשה על לשון שמואל המחייב בכופר, ומשמע שמחייב כופר שלם, שזה אינו כן, אלא צריך לשלם חצי כופר. כשם שבנזק משלם כצרורות חצי נזק. וכיוון שבכל אופן חייב לשלם כופר לשם שלם רק חצי כופר, לא הוצרך הרמב"ם לפרש כך. מביאה הגמרא ברייתא כראיה לדברי שמואל, והברייתא הזאת תשמש קושייה על שיטתו של רב. תניא כבתי דשמואל, אומרת הגמרא, שנינו בברייתא כדעת שמואל ששור מועד שהרק שלא בכוונה חייב בכופר ופטור ממיטה. ותיופתא דרב, ומהברייתא הזו תהיה פרחה על שיטתו של רב. שואל, השיטה מקובצת, מדוע הוא צריכה הגמרא להאריך בלשונה ולכתוב שהברייתא הזו היא סייעתא לשמואל, סיוע לשמואל וקושייה על רב? הרי מאחר וכבר הוא אומר שהברייתא כדעתו של שמואל, בהכרח שהיא תיופתא דרב, שהיא פרחה על רב. הוא מתרץ שהיה מקום לפרש שאין הברייתא הוכחה לדעת שמואל, כי היה אפשר לפרש שהברייתא כדעת רבי אליעזר לאל, בדף ממה לפעמוד ב', שמחייב כופר גם באופן שאין חיוב מיטה, כגון על פי עד אחד או על פי הבעלים, ולכך מחייב אף שלא בכוונה. אבל המשנה סוברת כרבי עקיבא, שפותר מכופר, לכך הוא צריכה הגמרא לומר שהברייתא הזו משמשת גם תיופתא לרב, להדגיש שבהכרח הברייתא כרבי עקיבא, ומכל מקום מחייב בכופר שלא בכוונה, אם כן זה ראיה לשמואל וקושייה על רב. אם כן, אומרת הגמרא, תניא כבתי דשמואל ותיופתא דרב, שנינו בברייתא יש אופן ששור שהרג חייב במיטה ובכופר, ויש אופן שחייב בכופר ופטור ממיטה, ויש אופן שחייב במיטה ופטור מן הכופר, ויש אופן שפטור מזה ומזה, ממיטה ומכופר. ומבארת הברייתא כיצד, אם היה השור מועד והרג בכוונה, חייב במיטה ובכופר. אם היה השור מועד והרג שלא בכוונה, חייב בכופר ופטור ממיטה. אם היה השור תם והרג בכוונה, חייב במיטה ופטור מכופר. אם היה השור תם והרג שלא בכוונה, פטור מזה ומזה, פטור ממיטה ומכופר. הנה מבואר ששור מועד שהרג שלא בכוונה, חייב בכופר, למרות שהשור אינו במיטה, כדעתו של שמואל. מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא, והנזקין, אם הזיק השור שלא בכוונה, רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פותר. אומר, השיטה מקובצת בשם רבינו חננאל, שרבי יהודה ורבי שמעון הולכים לשיטתם לעניין חיוב מלאכת שבת, באופן שאינו מתכוון. לדעת רבי שמעון, שמתיר מלאכת שבת בלא כוונה גם בנזקי השור שלא בכוונה פטור. לדעת רבי יהודה חייב, כשם שעל מלאכת שבת שנעשית שלא בכוונה חייב. ומכל מקום, אף שלגבי מלאכת שבת נפסקה הלכה כרבי שמעון, יש שפסקו כאן הלכה כרבי יהודה, וכן דעת הרמב"ם. מהלכות נזקי ממון פרק י"א הלכה ו'. אומרת הגמרא, מה ביאור מחלוקתם? מה הייתה מדי רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה שמחייב על נזקי שור שלא בכוונה? מבארת הגמרא, משום די אליף מכופרו, הוא לומד במה מצינו מחיוב הכופר שחייבים הבעלים כשהמית השור אדם. מה כופרו אף אם ימית שלא בכוונה חייב, כמו שנתבהר בברייתא להיל, אף הנזקין נמי שלא בכוונה חייב. כמו כן, הנזקים שהזיק השור שלא בכוונה חייב עליהם בתשלומי הנזק. לרבי שמעון שפותר על נזקי השור שלא בכוונה, טעמו משום די אליף מקטלי דשור, הוא לומד במה מצינו מחיוב הריגת השור אם המית אדם. מה קטלי, כשם של עניין הריגת השור עצמו, אם המית אדם שלא בכוונה הרי הוא פטור מסקילה, אף הנזקין אם היו שלא בכוונה פטור. ובחידושי רבי שמואל על מסכת סנהדרין בסימן ב', הוא מוכיח מדברי רבי שמעון כאן שמה שאמרו שהשור פטור ממיטה שלא בכוונה, משום שכמיטת הבעלים כך מיטת השור, אין הכוונה שיש בשור פטור חדש שמיטתו צריכה להיות כמיטת הבעלים, אלא הכוונה שהשור פטור שלא בכוונה כשם שהבעלים פטורים. ולכן ניתן ללמוד ממה שפטור על המיטה שלא בכוונה שכמו כן פטור על הנזקים, שאם לא כן אלא הפטור הוא משום שצריך שיהיה מיטתו כמיטת הבעלים, יש לומר שלא נאמר הפטור הזה אלא לגבי מיטה ולא לגבי נזקין. שואלת עכשיו הגמרא, ורבי יהודה נמי נילף מקטלי, גם רבי יהודה היה לו ללמוד ממיטת השור עצמו לפטור על הנזקין שלא בכוונה כשיטת רבי שמעון. משיבה הגמרא, לשיטתו של רבי יהודה דנין תשלומין מתשלומין ואין דנין תשלומין ממיטה, עדיף ללמוד חיוב תשלומים מחיוב תשלומים ולא חיוב תשלומים מחיוב מיטה, ולכך הוא לומד תשלומי הנזקין מתשלומי הכופר ולא תשלומי הנזקים מחיוב השור מיטה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון נמי נילף מכופרו, גם רבי שמעון היה לו ללמוד מחיוב הכופר לחייב גם שלא בכוונה כמו שלמד רבי יהודה. משיבה הגמרא דנין חיוב הדשור מחיוב הדשור. עדיף היה ללמוד את הנזקים שנגרמו מחמת השור מדין מיטת השור שהוא חובת השור עצמו. להפוקי להוציא חיוב הכופר דחיוב הדבעלימו שהוא חוב המוטל על הבעלים לכפרת נפשו. ובחידושי הגרנט הוא מסביר שחיוב הבעלים בתשלומי נזקי השור הוא משום מעשה ההזק של ממונו. ולכך יש לדמותו לחיוב סקילה שהוא על מעשה השור. מה שאין כן חיוב הכופר הוא משום פשיית הבעלים שגרמה להריגת האדם על ידי השור. ומה שכתב רשי שכופר זה כפרת נפשו, כוונתו לפאר, מאיכן מוכח שחיוב כופר הוא על מעשה הבעלים ולא על מעשה שור. ולכך כתב שמתחייב כפרה לנפשו, ומוכח שטעם החיוב הוא משום פשייתו ולא משום מעשה זה כשור. ואילו התוספות ריד מפרש שחיוב הדשור היינו שגובה תשלומי הנזק מגוף השור, שהרי כיוון שהשור הזיק שלא בכוונה הרי הוא תם ומשלם רק חצי נזק מגופו. ודומה לחיוב סקילה שהוא דין בגוף השור. מה שאין כן חיוב כופר, זה חיוב על ממון הבעלים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, להתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם פטור. מדייק את הגמרא דווקא אם להתכוון לבהמה שאין חייב עליה מיטה, לכך פטור ממיטה. משמע, אם נתכוון להרוג את האדם הזה והרג את זה, הרג אדם אחר, חייב השור סקילה אף שלא נתכוון לאותו אדם. מכל מקום, כיוון שהתכוון למי שחייב עליו מיטה, חייב. ומבואר, שמתניתין דלא כרבי שמעון, שמשנתנו אינה כדעת רבי שמעון. דתניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר, אפילו נתכוון השור להרוג את אדם זה והרג את אדם זה, הרג אדם אחר, פטור השור ממיטה. ברר את הגמרא, מה הייתה מדי רבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון שפוטר אם נתכוון לאדם זה והרג אדם אחר. ברר את הגמרא, דאמר קרא, נאמר בפסוק לגבי מיטת השור בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, ואם שור נגחו והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. ובהכרח אין כוונת הפסוק לומר שהבעלים חייבים מיטה, שהרי אינם חייבים אלא כופר בלבד, אלא בא הפסוק לומר כמיטת בעלים כך מיטת השור, שיש לדמות דין מיטת השור למיטת הבעלים. מה הבעלים אינו חייב עד המכוון לי? עד שיתכוון לאותו אדם שהרג, אבל אם נתכוון לאדם זה והרג אדם אחר פטור. אף שור נמי, כמו כן שור, אינו חייב סקילה עד המכוון לי, עד שיתכוון לאותו אדם שהרג. מברר את הגמרא, ובעלים גופיו, הבעלים עצמה מנהלן, מניין שאכן פטורים, באופן זה שנתכוונו לאדם זה והרגו אדם אחר. מבאר את הגמרא, דאמר קרא, נאמר לגבי רוצח בספר דברים פרק י' פסוק י' א', וחיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו ויקהו נפש. המשמעות והרב לא. היינו עד שהתכוון מתחילה לא, לאותו אדם שנהרג, אבל אם התכוון למישהו אחר, פטור. ברר את הגמרא ורבנן החולקים על רבי שמעון ומחייבים אדם או שור שנתכוונו לזה, והרגו אדם אחר, אי והרב לו שמשמעותו שהתכוון לאותו נהרג, מה יעבדי לי, מה הם דורשים מן המיעוט הזה? ברר את הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, ביארו בבית מדרשו של רבי ינאי, הפסוק הזה בא לרבנן לומר, פרט לזורק אבן לגו. למעט אם זורק אבן לתוך חבורת אנשים שיש בה ישראלים וגויים, שאינו חייב גם אם נהרג ישראל, משום שספק הוא למי התכוון הזורק, כמו שתבאר הגמרא בהמשך. שואלת הגמרא היחידה מי, באיזה אופן מדובר שפטור הזורק? הילי, מה אם נאמר שמדובר באופן דאיקה, שיש באותה חבורה 9 כנענים ואחד ישראל ביניהם, יהיה קשה, מדוע צריך לימוד מיוחד על האופן הזה לפתור? תיפוקלי, אפשר להוציא דין זה וללומדו מסברה, משום דרוב הכנענים נינו. כיוון שרוב החבורה הזו היו גויים, נמצא שהזורק אבן לתוך החבורה הזו, הרי הוא כמתכוון לזרוק לגויים. וגם אם נהרג הישראל, הרי זה מתכוון לגוי והרג ישראל שהוא פטור. הנה מי, אף אם נאמר שמדובר שחבורה זו הייתה פלגה ופלגה, חצייה גויים וחצייה ישראלים, עדיין יהיה קשה. כי על אופן זה לא צריך פסוק לפתור, שהרי יש לפתור מסברה משום שבספק חיוב נפשות, הולכים אנו להקל. והדין הזה נלמד, אומר רשי, מהפסוק בספר במדבר פרק למד ה', פסוקים חפדה לתחפי, ושפטו העדה והצילו העדה את הרוצח. דורשים מהמילה והצילו שיש לחזר אחרי הזכות ולפוטרו מספק. אילו התוספות בדיבור המתחיל וספק כותבים שאין צורך ללמוד זאת מפסוק, אלא יש ללמוד מסברה שאין הורגים אותו כשם שאין מוציאים ממון מן המוחזק מספק. בשיבה הגמרא לא צריכה, אכן לא הוצרח הפסוק, אלא באופן דעיקה שיש בחבורה הזאת 9 ישראלים ואחד כנעני. בא הפסוק לומר, ואף על גב דירו בישראלים נינו. אף שרוב החבורה הישראלים הם, והרי זה כמו שנתכוון לזרוק האבן על ישראל ונהרג ישראל, שלדעת רבנן חייב גם אם לא הרג לאותו ישראל שנתכוון לו מלכתחילה, מכל מקום כיוון דעיק אחד כנעני בעיניו, כיוון שיש גוי אחד באותה חבורה, אבל היא קבוע. יש לדון אותו כדין קבוע, כלומר, כדבר שיתעורר בו ספק במקום קביעותו, ולא לאחר שפרש ממקומו. בכל דבר קבוע, כמחצה על מחצה דמי, יש לדון אותו כמחצה על מחצה דהיינו, שהספק שקול ולא הולכים בו אחרי הרוב. ולכן, פטור הישראל כדין מחצה על מחצה, שספק למי הייתה כוונתו, וספק נפשות להקל. כותב הקובץ שיעורים, שאף קבוע נחשב שעדיין יש כאן רוב, אלא שנתחדש הדין שאין הולכים אחריו, ובטעם הדבר, מסביר הקובץ שיעורים, שהקבוע נחשב כדבר בפני עצמו שנפרד מהרוב. ולכן, אין ללכת בו אחרי הרוב, ודומה לשני פרטים אחרונים שנותרו מהרוב, וכעת אין רוב שאין הולכים בהם אחרי הרוב. ואילו רב שמעון שקופ כותב במסכת כתובות דף תדווה ועמוד א', שהקבוע נחשב למחצה ממש ונמצא שאין כאן רוב. אומר רשי בדיבור המתחיל לא צריכה שמפסוק זה יש ללמוד כלל לכל התורה. ובגמרא לכאורה מבואר שהכלל הזה למידי מהפסוק רק לרבנן. אבל לרבי שמעון הפסוק מלמד שמתכוון לזה והרג את זה פטור. ועוד, שכיוון שלדעתו אף אם מתכוון לישראל והרג ישראל אחר פטור, לא שייך לדרוש כלל מהפסוק הזה לפתור אם היה שם גוי אחד ביניהם. לכן כותבים התוספות בדיבור המתחיל כל קבוע, שאף לרבי שמעון יש ללמוד כך מהפסוק, שאת עיקר הדין שנתכוון לזה והרג את זה פטור יש ללמוד ממקום אחר. נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוקים חב ב' חב ג' וכי נצאו אנשים ונקפו אישה ערה ויצאו ילדיה, אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, ולדעתו נפש היינו ממון, שכיוון שנתכוון להרוג את חברו והרג את האישה, פטור. מעתה, לרבי שמעון הפסוק והרב לא מיותר, כדי ללמוד את הדין של קבוע. והפסוק מדבר באופן שזרק אבן לחבורת ישראלים שיש בגוי אחד, התכוון להרוג אדם מסוים שבשעת הזריקה אין ידוע אם הוא ישראל או כנעני, והרגו, שכיוון שלא ידע שישראל הוא, אז הוא פטור. ולא היה לו ללכת אחר הרוב, שכיוון שיש שם גוי אחד, הרי הוא כמחצה על מחצה. ותוסות בדיבור המתחיל, אבלי פלגה ופלגה, כותבים שהגמרא הוצריכה לטעם הזה רק למאן דאמר במסכת מכות דף ט"ו עמוד ב' שהתראת ספק, שמה התראה, כלומר, שאף אם בשעת ההתראה אין זה ודאי שהמעשה העתיד לעשות יש בו איסור, מכל מקום הרי זה התראה, ואם יתברר שעשה איסור אז הוא חייב מיתה. ולכן, גם כאן היה לנו לחייבו אם יתברר לאחר מכן שכוונתו הייתה לישראל והרג ישראל. ומכל מקום, כיוון שיש כאן גוי, וספק אם מתכוון לגוי או לישראל, ספק נפשות להקל ופטור. אבל למאן דאמר שסובר התראת ספק לא שמה התראה, לא צריך לפתור את האופן הזה משום ספק נפשות להקל, אלא שכיוון שספק אם יעשה כאן איסור, נמצא שלא הייתה כאן התראה ודאית ולכן הוא פטור. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף מ"ד עמוד ב'. המשנה מביאה מחלוקת באיזה שור יש חיוב סקילה עם הרג אדם. אומרת המשנה שור של האישה ושור היתומים, או שור של היתומים שאין להם אפוטרופוס, או שור של יתומים שמוטל על האפוטרופוס לשומרו, ובהמשך תאמר הגמרא שיש ריבוי לשור היתומים וריבוי לשור האפוטרופוס, או שור המדבר שהוא הפקר או שור ההקדש, או שור שהיה של הגר שמת ואין לו יורשים ונמצא שעתה אין לשור בעלים, ושור זה הוא הפקר ודומה לשור המדבר שכבר הוזכר, כל אילו השברים הם אחד מהם ממית אדם, הרי אילו חייבים איתה. וכותב המאירי שכל הנזכרים במשנה פטורים גם מן הכופר, מלבד שור האישה, שהרי הקדש והפקר ויתומים אינם בני כפרה. ולדעתו הוא הדין בשור של יתומים שיש להם אפוטרופוס שפטור מן הכופר, אבל רבותיו של המאירי מחייבים שור זה בכופר. אומרת המשנה רבי יהודה חולק ואומר שור המדבר או שור ההקדש או שור הגר שמת ואין לו יורשים שהמית אחד מהם אדם, כל אלו פטורים מן המיטה לפי שאין להם בעלים. זוהי המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות בדף מ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מביאה הגמרא מקור מהיכן לומדים ששברים אלו נסקלים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, בפרשה העוסקת בשור שנגח אדם נאמר שור שור שבעה, שבע פעמים. פעם אחת נאמר שור לצורך העניין עצמו, ושאר הפעמים להביא לרבות את שור האישה, שילולי שריפתה אותו התורה, היינו אומרים שמאחר ובפסוק נאמר, ובעל השור בלשון זכר, יהיה שור האישה פטור ממיתה, ולרבות את שור היתומים, שילולי הריבוי היינו אומרים, שמאחר ואינם בני דעה פטורים, ולרבות את שור האפוטרופוס, שילולי הריבוי היינו פותרים את השור מסקילה, כיוון שיש כאן שמירה מצד האפוטרופוס, ואין לחשוש כל כך שיזיק, והיינו אומרים שהתורה חסה על ממון היתומים. ועוד איתור של המילה שור בא לרבות את שור המדבר, שאף על גב שאין לו בעלים חייב סקילה, ואת שור ההקדש, שסוקלים אותו על אף ההפסד שנגרם להקדש, ואת שור הגר שמת ואין לו יורשין, ולולי הריבוי היינו אומרים, שרק אם בשעת הנגיחה יהיו לו בעלים, ורק לאחר מכן הקדיש או יפקיר, חייבה אותו התורה מיתה, אבל אם כבר בשעת נגיחתו היה הפקר או הקדש, פטור כיוון שלא היו לו בעלים בשעת הנגיחה, לכן נדרשה התורה לרבות שגם באופן זה חייב. כך מסביר התוספות יום טוב. אם כן כל אלו, אם ממית אחד מהם אדם, חייבים איתה. רבי יהודה אומר שור המדבר או שור ההקדש או שור הגר שמת ואין לו יורשין שהמית אחד מהם אדם, פטורים מן המיתה לפי שאין להם בעלים. ואחרונים מסבירים שרבי יהודה אכן דורש את היתורים הללו, להשת חלקם דורש רבי יהודה כריבוי, וחלקם כמיעוט. לפי הסדר הבא, הראשון נדרש לגופו, המילה שור הראשונה שכתובה בתורה נדרשת לגופו, השני בא לרבות שור האישה, השלישי גם הוא ריבוי, אלא שאין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט וממעט שור המדבר ממיתה, הרביעי שאינו ריבוי אחר ריבוי, שהרי השלישי מיית ולא ריבה מרבה את שור היתומים, החמישי שהוא ריבוי אחר ריבוי בא למעט את שור ההקדש ממיתה, השישי מרבה את שור היתומים שיש להם אפוטרופוס, והשביעי ממעט את שור הגר. ואירת הגמרא מתי מצריך רבי יהודה שיהיה לשור בעלים על מנת שיהיה ניתן לחייבו. אמר רב הונא פותר היה רבי יהודה אפילו נגח בזמן שהיו לו בעלים ולבסוף בשעת העמדה לדין או בשעת גמר הדין הקדיש את השור, או שנגח בזמן שהיו לבעלים ולבסוף בשעת העמדה לדין או בשעת גמר הדין הפקיר את השור. ומוסיף רב הונא לבאר ממאי, מאחד מוכח בדברי רבי יהודה שהוא פותר אפילו אם בשעת הנגיחה היו לשור בעלים ורק לאחר שנגח או הקדיש או הפקיר שהוא פטור. מדי קטני נאמר בדברי רבי יהודה תרתי, שני סוגי שברים שדומים במהותם. האחד הוא שור המדבר שאין לו בעלים והרי הוא הפקר, והשני הוא שור הגר שמת ואין לו יורשין. והרי שור הגט שמת ואין לו יורשין, מה הניעו? מה הטעם פטורו? ודאי משום, דכיוון דאין לו יורשין, אבל שור הפקר. ונמצא דהיינו שור המדבר, היינו שור הגר שמת ואין לו יורשין. שהרי שניהם פטורים מטעם אחד, שאין להם בעלים. אם כן, למה הוא צריך רבי יהודה להזכיר את שניהם? אלא עליו הקמה השמלן, משמיע לנו רבי יהודה במה שאוסיף לומר, שגם שור הגר שמת ואין לו יורשים פטור ממיתה, שמלבד הפטור של שור שהיה הפקר בשעת נגיחתו והיינו שור המדבר, בא רבי יהודה להוסיף דאפילו נגח בעודו ברשות בעלים ולבסוף, בשעת העמדה לדין או גמר דין הקדיש, או שנגח בעודו ברשות הבעלים ולבסוף בשעת העמדה לדין או גמר דין הפקיר, פטור, שמע מינה. מכאן ראיה והוכחה בדברי רבי יהודה, שהוא פוטר אפילו אם בשעת הנגיחה היו לשור בעלים ורק לאחר שנגח, הקדיש או הפקיר. מביאה הגמרא הוכחה לזה מברייתא מפורשת. תניא נמי אחי נאמר גם כך בתוספתא, שבתחילה מביאה את דברי רבי יהודה שאמר שור המדבר ושור ההקדש ושור גר שמת ואין לו יורשים פטור, שנאמר ועוד בבעליו ולא ישמרנו ואין בעלים לאילו, ולאחר מכן יתר על כן. יתר על כן אמר רבי יהודה, כלומר רבי יהודה מוסיף שהשור פטור ממיתה לא רק אם בשעת נגיחה כבר היה ללא בעלים, אלא אפילו נגח בעודו ברשות בעלים ולבסוף בשעת העמדה לדין או גמר דין הקדיש או נגח בעודו ברשות הבעלים ולבסוף בשעת העמדה לדין או גמר דין הפקיר, פטור השור ממיתה, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, אם שור נגח ומתמול שלשום ועועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אישה השור יסכל, העדה נעשית בפני בית דין, ומשמעות הפסוק למידים, עד שתהיה מיתה ועמדה בדין שווים כאחד, כלומר עד שיהיה לשור בעל אחד, בעלים אחד, משעה שהמית עד שעת העמדה בדין. כך לומד רשי, אבל הטור בחושן משפט סימן תף וב כותב, שאין צריך שיהיו לו בעלים כל אותו זמן, אלא שיהיו לו אותם בעלים בזמן הנגיחה ובזמן העמדה בדין. אבל בין אותם הזמנים, אין צריך שיהיו לו בעלים על מנת לחייבו, ואם יפקירו בעליו אחר שנגח וקודם העמדה בדין חזר לזכות בו, חייב. ובביור הגרא הוא מוכיח זאת ממה שהוזכרו במסקנת הגמרא, שלושה זמנים. מיתה, העמדה בדין וגמר דין. ולא אמרו מיתה וגמר דין שווים כאחד, שמשמע, מתחילה ועד סוף כולל זמן העמדה בדין. מכאן, שעל מנת שנוכל לחייבו, מספיק שיהיו לשור אותם הבעלים רק בשלושת הזמנים הללו ולא ביניהם. שואלת עכשיו הגמרא, וכי רק העמדה בדין ומיתת השור צריך שיהיו שווים כאחד? וגמר דין לא בעינן שיהיו שווים כאחד? ובהמשך הפסוק נאמר, גם השור יסכל וגמר דינו, ואם כן צריך שגם בגמר הדין יהיה לשור אותם בעלים שהיו בשעת העמדה בדין ובשעת המיתה. ישבת הגמרא אל האמא, אכן תאמר עד שתהיה מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווין כאחד. וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה, בדף ממדלת, עמוד ב', משנה המצויה, ארבע שורות לפני סוף הדף. המשנה עוסקת בשור שהמית אדם, ממתי הופקע כוח הבעלים ורשותה ממנו. אומרת המשנה, שור שהוא יוצא להיסקל, כלומר שנפסק דינו לסקילה, ומעתה נאסר על בעליו בהנאה והקדישו בעליו אינו מוקדש, כיוון שאיסורי הנאה אינם נחשבים שברשותו של אדם להקדישם. ואם שחתו לאחר שנגמר דינו, בשרו אסור באכילה. הגמרא לעיל בדף ממ"א עמוד א' לומדת איסור אכילת בשר שור הנסכל, מזה שנאמר בפסוק סקול יסכל לשור, ולא יאכל את בשרו, מהמילה לא יאכל למידים, שמי שנגמר דינו, אסור באכילה. ואם עד שלא נגמר דינו, יקדישו בעליו, השור מוקדש עד שיגמר דינו, ואף על פי שבשעה שיגמר דינו יסכלו, מכל מקום עד אותו זמן הוא מוקדש, והנהנה ממנו מעל. ואם שחתו בשרו מותר באכילה. ויהיה משנה דין תשלומי נזקי שור שמסרו בעליו לאחד מארבעת השומרים. מסרו הבעלים לשומר חינם ולשואל או לשואל או לנושא שכר ולסוחר. והתוספות יום טוב כותב בשם התוספות לאל בדף דלת עמוד בית דיבור המתחיל שומר, שהמשנה שונה את השומרים בסדר הזה ולא לפי הסדר שנכתבו בתורה, לפי ששומר חינם פטור מן הכל חוץ מפשיעה, שואל חייב בכל חוץ ממת המחמת מלאכה, שומר שכר הוא הממוצע ביניהם, שהוא חייב רק במקצה, דהיינו בגניבה ועבידה ופטור מאונסין. ואילו התוספות יום טוב עצמו מפרש שנשנו בסדר הזה מטעם אחר, לפי ששומר חינם ושואל דומים כיוון שבשניהם יש צד חינם. שומר חינם שומרו בחינם, והשואל שאלו בחינם, ואילו שומר שכר וסוחר דומים בזה, שבשניהם יש צד שכירות. אם כן אומרת המשנה, מסרו הבעלים לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר ולסוחר, או לשומר חינם או לשואל, או לנושא שכר או לסוחר קודם שנגח, נכנסו כל אחד מאילו השומרים תחת הבעלים במקום הבעלים להתחייב בנזקי השור. אם השור הזיק, היה שור מועד, משלם השומר נזק שלם, ואם השור שהזיק היה שור תם, משלם השומר הצי נזק. זו היא המשנה שלנו השנייה בדף ממדלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, בחצי שורה האחרונה בדף ממדלת של מסכת בבא קמא. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. ברייתא שמצויה לקמן בדף צדיחת עמוד ב', ברייתא שמפרטת יותר את דיניו של שור הנסכל קודם גמר דינו ולאחר גמר דינו. אם כן תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שור שהמית אדם, אם עד שלא נגמר דינו, מחרו הרי הוא מחור ויכול הקונה לחרוש בו, עד שיגמר דינו לסקילה. ואם הקדישו הרי הוא מוקדש, ואם שחתו בשרו מותר באכילה, וכן אם נגח והמית אדם בעודו אצל השומר, והחזירו שומר לבית בעליו, הרי הוא מוחזר ופטור השומר מלשלם לבעלים. אבל אם משנגמר דינו לסקילה מחרו, אינו מחור, וצריך להחזיר דמי שכירות החרישה לבעלים ואותם דמים אסורים בענה. ואם הקדישו אינו מוקדש, כיוון שהם ברשות הבעלים, לגבי הקדש. ואם שחתו בשרו אסור באכילה, וכן אם נגח והמית אדם בעודו אצל השומר, ונגמר דינו לסקילה, ולאחר מכן נחזירו שומר לבית בעליו, אינו מוחזר, כיוון שבשעת החזרתו אסור בענה. רבי יעקב אומר, אף אם שנגמר דינו ונאסר בענה, יחזירו השומר לבעליו, הרי הוא מוחזר ופטור השומר מי לשלם לבעלים את דמיו. וברר את הגמרא במנך לקור רבנן ורבי יעקב. אופן ראשון, לימה אולי נאמר דבאקה מפליגי בזנך לקור רבנן ורבי יעקב. דרבנן סברי, אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. כלומר, דבר שנאסר בהנאה בעודו בבית שומר, מחמת פשיעותו, השבת הדבר אינה נחשבת השבה ואינו נפטר אלא בתשלום דמי הדבר שנאסר. רבי יעקב סבר, אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. כלומר, שהשומר יכול להשיב את הדבר כמות שהוא, ופטור מלשלם דמיו. דוחה הגמרא ואומרת, אין להעמיד את מחלוקת רבנן ורבי יעקב כך. אלא אמר רבא, דקו לאלמה, רבנן ורבי יעקב סוברים שאומרים באיסורי הנאה, הרי שלך לפניך. והשבת הדבר שנאסר בהנאה נחשבת השבה ונפטר השומר מתשלום דמיו. ואם כן, אם כדבריך שרבנם סוברים שהשומר אינו יכול לומר לו, הרי שלך לפניך, נפלוג יחלקו רבנן על רבי יעקב גם לעניין חמץ בפסח. כלומר, אם גזל חמץ קודם הפסח ונתחייב בהשבתו, ועבר עליו הפסח ונאסר בהנאה, הם יבארו את שיטתם שאין הגזלן יכול להשיבו אחר הפסח ולומר, הרי שלך לפניך. ואילו לקמן בדף צדיחת עמוד ב' בברייתא שנינו, גזל חמץ ועבר עליו הפסח, ושור עד שלא נגמר דינו, אומר לו, הרי שלך לפניך, אבל מי שנגמר דינו לא. מוכח שהברייתא סוברת כדעת חכמים שמחלקים בין נגמר דינו של השור לסקילה, ללא נגמר, ואילו לעניין חמץ שעבר עליו הפסח מודים חכמים, שיכול לומר לבעלים הרי שלך לפניך ופטור מלשלם, כיוון שהוא איסור הנאה בא מאליו. נמצא שאי אפשר לתלות את מחלוקתם בזה. אלא אומרת הגמרא, מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי יעקב ורבנן באופן אחר. אך כאן נידון מחלוקתם של רבנן ורבי יעקב, ומה דינו של שומר שתפס את השור, והביאו בידיו לבית דין על מנת שיגמרו את דינו. האם חייב לשלם לבעליו את דמי השור או לא? ובגומרין דינו של שור לסקילה שלא בפניו, כמפליגי. בזה נחלקו רבי יעקב ורבנן. לרבנן סברי, אין בית דין גומרים דינו של שור לסקילה אלא בפניו, ולדעתם חייב השומר לשלם את דמי השור לבעלים משום דאמר לי, אומר המפקיד לשומר, יעד רתניה לי, אבי מערקנה לי לאגמה, אם היית מחזיר לי את השור אליי, הייתי מבריחו לאגם באופן שבית דין לא היו יכולים לגמור את דינו לסקילה, וממילא השור לא היה נאסר בענה, אבל אשתה עכשיו, התפסתי לתורה בידה דלא יחלינה להשתאו את דינה בעדי. התפסת, מסרת את שורי בידיים ליד בית דין שאיני יכול לעמוד כנגדם בדין, ונחשב הדבר כאילו הזקת בידיים ממש. שואל החתם סופר, מדוע לרבנן מתחייב השומר על שהתפיס את השור לבית הדין? הרי כל אדם מצווה על כך, נאמר במסכת חולין דף קוף למתחת עמוד ב', אוף שהרג את הנפש צריך להביאו לבית דין על מנת לבערו מן העולם. ורשי כותב שם, מצווה על כל הפוגע בחייבי מיטה להביא לבית דין כדי לבער רשעים מישראל. הרצח חתם סופר שהחיוב להביא לבית דין לא נאמר אלא באוף הפקר שאין לו בעלים. אבל שור שיש לו בעלים וקודם גמר דין, הרי הוא ממונם. ואין אדם מחויב ולא רשאי לעשות בו מעשה, כי אם למוסרו לבעליו, ועליהם מוטלת החובה לדאוג לביורה מן העולם. מעתה מובנת טענת הבעלים, מדוע מסרת אותו לבית דין, שכן היה לך להשיבו לבעלים בלבד. ואם הם לא ירצו לקיים את המצווה המוטלת עליהם, יניחו לברוח לאגם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יעקב סבר, בית דין גומרים דינו של שור אפילו שלא בפניו, ולכן פטור השומר מתשלומין. ואמר לי, אומר השומר למפקיד, סוף סוף מגמריו הוא גמרי לי לדינה. בית דין היו מסיימים את דינו של השור אפילו שלא בפניו, ונמצא שגם ללא פעולת המסירה שלי, היה הנזק נעשה מעילה, ובמסירת השור לבית דין על ידי השומר, לא נעשה כל נזק. אילו תוסו דיבור המתחיל, אשתה, מבארים את מחלוקת רבי יעקב ורבנן כך. האם נחשב הנזק כאן להזק ניכר? רבנן סוברים שאין גומרים דינו של שור שלא בפניו, ולכן תפיסת השור או מסירתו לבית דין נחשבת להזק ניכר, כי משהו לפנינו ביד בית הדין נחשב לדבר ניכר. ואילו רבי יעקב סובר שגומרים את דינו של השור גם שלא בפניו, ונמצא שתפיסת השור ומסירתו לבית דין אינו גורם הנזק. ומה שהשור נאסר בהנאה אינו נחשב להזק ניכר. אומר החתם סופר שבין לרשי ובין לתוספות משמע, שאם אין הבעלים בעיר ולא היה ביד השומר להשיבו להם, והם היו מבריחים אותו, אין אף חיוב להבריחו, משום שאין זה חלק מחיובי השומר להבריחו, אלא רק מטעם משיב הוידה, ואין לחייבו אם לא ישיב הוידה. מביאה הגמרא עכשיו מקור לשיטת רבנן שאין גומרים את דינו של השור אלא בפניו. ואירת הגמרא מה הייתה מדי רבנן שסוברים שאין גומרים את דינו של השור למיטה אלא בפניו, שנאמר בספר שמות פרק חפה א' פסוק חפתת, השור יסכל וגם בעליו יומת. ממה שהקיש שישבה הכתוב את דינם של הבעלים לשור, לומדים שכדין מיטת הבעלים כך מיטת השור. מה בעלים? אין דינם נגמר למיטה בבית דין אלא בפניהם. שהרי נאמר בספר במדבר פרק למדי פסוק י' ב' ולא ימות הרוצה אחד דומדו לפני העידה למשפט. כלומר שהוא עצמו נדרש לעמוד לפני הסנדרין בשעה שגומרים את דינו. אף שור, אין בית דין גומרים את דינו, אלא בפניו. אז בפשטות בפניו הכוונה בפני השור. והיינו שאין בית דין גומרים את דינו של השור, אלא בפניו. אבל הלחם משנה בהלכות גזילה פרק ג' הלכה ד' ברמב״ם כותב שלשיטת הרמב״ם אין בית דין גומרים את דינו של שור אלא בפניו, הכוונה בפני הבעלים. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות נזקי ממון פרק י' הלכה ו', אין גומרים דינו של שור אלא בפני בעליו. וטענתו של בעל השור היא, אם השור היה בידי, הייתי מבריחו לאגם ולא היו גומרים את דינו, כיוון שהייתי אומר שנאבד ואיני יודע ביד מי נמצא ומי הם הבעלים שצריכים להיות בבית דין, ואז לא היו יכולים לגמור את דינו. אבל עכשיו שראו את השור אצלך ונעשית בעליו, גמרו את דינו בפניך. אומרת הגמרא ורבי יעקב שסובר שגומרים את דינו של השור למיטה אף שלא בפניו, וההיקש אינו נאמר לעניין הזה, משום שלדעתו יש חילוק ביניהם. דבישלמה דין הבעלים צריך להיגמר בפניהם, משום דבני טענה נינו, וייתכן שיתנו טענה שתזכם בדין? אלא שור, מדוע צריך שיגמר הדין בפניו, וכי בר טענת הוא? האם יש בכוחו ליטון לזכותו? אומרים התוספות בדיבור המתחיל אלא, ואפילו אם לגבי שאר דינים נקיש את מיטת השור למיטת הבעלים, מכל מקום לגבי הדבר הזה, אין סברה להקיש שור לבעליו מאחר ואינו בר טענה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מסרו לשומר חינם ולשואל, נכנסו במקום הבעלים להתחייב בתשלום נזקי השור. מבררת הגמרא באיזה שמירה נאמר הדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ארבעה סוגי אנשים נכנסו תחת הבעלים במקום הבעלים להתחייב בתשלומי נזק כמותם, ואילו הן, שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר. אם הרגו, אם השברים שהרגו הם תמין, נהרגים, ובעלים פטורים מן הכופר. ואם הם מועדים השברים, נהרגים, ובעלים משלמים את הכופר. ומסיים את הברייתא, וכיוון שהשור הומת ואינו מוחזר לבעליו, חייבים השומרים להחזיר דמי שור לבעליו, חוץ משומר חינם שפטור מלהחזיר את דמיו. ולכמן תבהר הגמרא אם פטור רק מתשלומי השור או גם מתשלומי הכופר. מבררת הגמרא באיזו שמירה מדברת הברייתא. כי במשנה לכמן בדף מהי עמוד ב' נחלקו התנאים בחיוב שמירת נזיקין בשור מועד. לדעת רבי מאיר בין לשור תם בין לשור מועד נדרשת שמירה מעולה, כלומר שנעל אותו בדלת שיכולה לעמוד גם ברוח שאינה מצויה, ולדעת רבי יהודה למועד מועילה שמירה פחותה, כלומר שנועל אותה בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, ואילו לשור תם נדרשת שמירה מעולה. לדעת רבי אליעזר למועד אינה מועילה שמירה כלל, ונדרש לאמיתו. ולכמן תבהר הגמרא את טעמו של כל אחד מהם. אם כן מבררת הגמרא באיזה שמירה מדברת הברייתא. אמרי, דנו החכמים היחידה מבאיזה אופן מדברת הברייתא. אידה נטרי, אם מדובר ששמר את השור שמירה מעולה שלא יזיק, מדוע פותרת הברייתא רק את השומר חינם מלהחזיר את דמיו? אפילו כולו, שאר השומרים, מלבד שואל, נמי לי פטרו, גם יפטרו מלהחזיר את דמי השור. ואידה לא נטרי, מדובר שלא שמרו הוא כראוי, אפילו שומר חינם נמי מחייב. גם נחייב את השומר חינם להחזיר את דמיו, כיוון שפשה בשמירתו ושומר חינם חייב על נזק שנעשה מחמת פשיעתו. אומרת הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה אחר במאי עסקינן דנטרי. מדובר ששמר השומר את השור שמירה פחותה, דהיינו שנעל בפני הדלת הראויה לעמוד ברוח מצויה, ולא נטרי שמירה מעולה. לא שמר שמירה מעולה, ומעטה מובן ששומר חינם פטור מלהחזיר את דמי השור לפי שקלטה לו שמירתו. כלומר, די לו בשמירה פחותה ובזה מסתיימת חובתו. והוא אינו מחויב בשמירה מעולה מזו, ולכן פטור מלהשיב לבעלים את דמי השור, ומכל מקום הבעלים משלמים את הכופר משום שעדיין נצרך לכפרה. מה שאין כן אנך, אילו, כלומר, שאר השומרים לא קלטה שמירתן, כלומר, לא די להם בשמירה פחותה, אלא חייבים להתחזק בשמירת השור, וכשלא עשו כן, פשיעה היא בידם ומחויבים בהשבת דמי השור לבעלים. מקשה הגמרא על האוקימתא שהעמדנו. אמרי, אמרו בני הישיבה, לפי הדברים האמורים כאן יקשה, כמן, כדעת מי סובר את הברייתא. איקר רבי מאיר, כדעת רבי מאיר שסובר לכמן בדף ממהי עמוד ב' שלמועד לא די בשמירה פחותה, ולכן מחייב את הברייתא את הבעלים בתשלום כופר, יהיה קשה המשך הברייתא שפותרת רק שומר חינם מהחזר דמי השור לבעלים. שערי, רבי מאיר לשיטתו דאמר במסכת בבא מציע, דף צדי ה' עמוד ב', סוחר כשומר חינם דמי לעניין חיוב השמירה המוטל עליו ודי לו בשמירה פחותה. ואם כן ליטני שיהיה כתוב בהמשך הברייתא וחייבים להחזיר דמי שור לבעליו, חוץ משומר חינם והסוחר. והיא, אם נפרש את הברייתא כדעת רבי יהודה לקמן במשנה, שמועד די לו בשמירה פחותה ולשיטתו, דאמר סוחר כנושא שכר דמי, ולכן מחייב את הברייתא את הסוחר בדמי השור, יהיה קשה מדוע מועדין נהרגין ומשלמים את הכופר. הרי הוא סובר שדי להם בשמירה פחותה. ואם כן ניתני, שתשני הברייתא חוץ משומר חינם, וכולן, כל השומרים במועדין, פטורים לעניין כופר, שהרי מדובר ששמרו את השור באופן הראוי לו. מתרץ את הגמרא בשני אופנים את הברייתא. אופן ראשון בביאור הגמרא אמר רבונה בר חיננה, המאני הברייתא הזו כשיטת רבי אליעזרי, דאמר, מועד אין מועילה לו אפילו שמירה מעולה אלא סכין, לשחוט אותו, ולכן חייבים השומרים בכופר, אף ששמרו שמירה פחותה. כך מסביר רשי והוא הולך לשיטתו לאל ששומר חינם אינו נפטר מחיוב כופר בשמירה פחותה. ולעניין חיוב סוחר בהחזר דמי אשור לבעלים, סבר לסובר רבי אליעזר כרבי יהודה דאמר סוחר כנושא שכר דמי ולא די לו בשמירה פחותה. אופן נוסף בביור הברייתא, אביי אמר לעולם באמת שיטת הברייתא כרבי מאיר, שסובר שמועד לא די לו בשמירה פחותה ועל כן כולם חייבים בכופר כששמרו שמירה פחותה. מה שהיה קשה לנו לפי זה מדוע לא פטרה הברייתא גם את הסוחר מלהחזיר דמי השור לבעלים, שהרי לדעת רבי מאיר דינו של הסוחר כדין שומר חינם ודי לו בשמירה פחותה. צריך לומר שרבי מאיר הוא זה שסובר שהסוחר דינו כשומר שכר, וכדמחליף רבא ברבוע, כמו שמחליף רבא ברבוע את השיטות, ותני והוא שונה, סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם, ונמצא שהברייתא כולה סוברת כרבי מאיר, והסוחר חייב להחזיר דמי השור לבעלים, כיוון שדינו כשומר שכר, ולא די לו בשמירה פחותה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מסר שורו לשומר חינם, אם יזיק חייב השומר בתשלומי נזקו, ואם מוזק פטור השומר מלשלם לבעלים את דמי נזקו. והגמרא מבררת באיזה אופן אמור דינו של רבי אלעזר. אמרי, דנו החכמים היחידה מבאיזה אופן אמר רבי אלעזר את דינו. אידה קביל עלי שמירת נזקיו, אם קיבל עליו השומר את שמירת נזקיו של השור, שלא יזיק ושלא יוזק, ומסביר הרשב"א שאין הכוונה שקיבל עליו בפירוש את שמירת השור מנזקיו, אלא שקיבל עליו לשמור סתם בלי לפרש שמקבל על עצמו את שמירת נזקיו. אז אם מדובר שקיבל את שמירת נזקיו, שלא יזיק ולא יוזק, אפילו הוזק נמי לחייב השומר. וידה לא קביל עלי, אם לא קיבל השומר את שמירת נזקיו של השור, אפילו יזיק נמי לפטר, שיפטר השומר. תרץ את הגמרא אמר רבא לעולם באמת דינו של רבי אלעזר נאמר באופן שקיבל עליו השומר את שמירת נזקיו. ולכן אם יזיק השור חייב השומר, ואומנם אם הוזק, פטור השומר. למה? כי אחא במאי עסקינן כאן באמת דובר, כגון שהכיר בו השומר שהוא שור נגחן, וקיבל עליו את שמירתו בסתם. וסתמה דמילתא, הדבר מסתבר, דלא אזיל אי הוא מזיק אחרי נקביל עלי. שלא יזיק הוא את האחרים, זה מה שהשומר קיבל על עצמו מאחר ואלה אפשרות כזו בדעתו. אבל דעתי אחריני ומסקי ללדידי, שיבואו שברים אחרים ויזיקו את השור הזה שהוא נגחן, כשאימתו מוטלת על האחרים, לא אסיק הדעתי. לא אלה השומר בדעתו וממילא בקבלתו לא קיבל עליו את שמירתו. אחי וראי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את לימוד אף ממדלת ממסכת בבא קמה עם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, שור שנגח אדם קטן, מה דינו ומניין? שאלה שנייה, מניין ששור בן יומו שהרג חייב מיתה? שאלה שלישית, כיצד ניתן לדעת ששור מתחכך בכותל להנאתו ולא כדי להפיל את הכותל? שאלה רביעית, על איזה אופן דורשים את הפסוק והרב לו וקם עליו שאינו חייב עד שיתכוון ומה לומדים מכך? שאלה חמישית, מניין שספק נפשות להקל? והשאלה האחרונה, מה הדין שור של הפקר שנגח והרג? עם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ח' בתמוז תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף מ"ד, ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ט' בתמוז תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת בלק. ונלמד שני דפים, דפים מ"ה ומ"ו, ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי. ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.